אוקיי, טוב, בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים לסדרת הראיונות של תלמידי מניטו, והפעם גבריאלה בן שמואל, דוקטור גבריאלה בן שמואל. זהו, גבריאלה, תציגי את עצמך קצת.
שלום. היי, קוראים לי גבריאלה בן שמואל, אני דוקטור למחשבת ישראל בבר אילן. עשיתי דוקטורט על מניטו בעצם, ועשיתי יצא עכשיו בספר שנקרא מן העין אל העני. ואני למדתי במעיינות, טוב, אנחנו בטח את כל זה אני אספר ברעיון עצמו. אז זה מה שחשוב כרגע לדעת.
אוקיי, ואולי תתחילי לספר איך הכרת את מניטו, כי יש לך סיפור חיים מאוד מעניין. זאת אומרת, לא עברת את התהליך הממוצע של תלמידי מניטו, שזה מתחיל בצרפת וממשיך בארץ וכן הלאה, אלא זה מה, היה משהו מאוד ייחודי.
קודם כל אני ישראלית, צברית, אז זה כבר ייחודי, היינו שלוש צבריות בעצם שלמדנו אצלו, זה בתיה לנצט, זיכרונה לברכה, ורחל הדס, זיכרונה לברכה, ואני הייתי התלמידה השלישית הישראלית, ובאמת זה היה מאוד מיוחד, כי אנחנו למדנו במעיינות, במסגרת השיעורים הקבועים של מעיינות, שזה היה פנימייה, של לאנשים מצרפת שבאו ללימוד של שנה, לימוד אינטנסיבי, ובעיקרון היו אמורים לחזור ולהיות בקהילה היהודית בצרפת, רק 99% מהם עשו עלייה ונשארו בארץ, והביאו את כל המשפחות שלהם, שזה היה תהליך מדהים בפני עצמו. אבל אנחנו היינו שלוש ישראליות שם, ובאמת היינו יוצאות דופן במובן הזה. עכשיו, הסיפור שלי הוא סיפור די קלאסי, של שנות ה-80, אני הייתי מהמחפשים, מחפשי האמת, והלכתי לחפש אותה בהמון המון מקומות, בין היתר במזרח, במערב, בכל מיני מקומות אחרים, ובסופו של דבר, יום אחד, הזמינו אותי לבוא לשמוע איזה רב בירושלים. ובהתחלה רציתי להגיד לא, מה לי ולרב בירושלים, הייתי צפונבונית מצפון תל אביב, רחוקה מאוד מיהדות וכל דבר שקשור אליה, אבל אמרתי, טוב, את הולכת לכל העולם, אז הגיע הזמן שתבדקי גם את זה. והלכתי לשמוע את מניטו, ואני חייבת להגיד, כבר בשיעור הראשון, כששמעתי אותו, הרגשתי כאילו הוא מפרק לי את המוח, ומחבר לי אותו בחיבור אחר. זה היה חוויה מרתקת, מדהימה.
מה היה הנושא?
בתולדות. הנושא היה תולדות, אבל מי שקצת הקשיב לקלטות של מניטו יודע שהרבה פעמים כשהוא מתחיל לדבר ואתה נמצא במקום אחד, ובסוף השיעור אתה בכלל במקום אחר, שלא דמיינת ולא תכננת ולא חשבת. כי מצד אחד הוא מאוד לוגי. מניטו תמיד היה מאוד לוגי, מאוד מסודר, מאוד מובנה. ההסתכלות שלו היא מאוד מובנית. ומצד שני, התורה שבה הוא הביא את הדברים היא מאוד מאוד ייחודית לו. אני אדבר על זה קצת יותר בהמשך. אבל החיבור הזה בין שני הדברים עשה לי באמת. התחלתי לבוא מירושלים, מתל אביב לירושלים, פעם בשבוע לשיעור בהתחלה. הייתי נוסעת שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור בשביל שעה שיעור. ואחרי משהו כמו שישה חודשים כאלה, באתי למניטו ואמרתי, תשמע, אני לא יכולה, אני לא עומדת בזה. זה יותר מדי קשה לי. אז הוא אמר, טוב, אז תעברי לירושלים. זה היה בערך שבועיים לפני ראש השנה. 81.
הוא אמר, זה היה ב-81, וואו,
בכמה
היית?
לא חשוב כמה הייתי, אבל זה היה ב-81. ואני גרתי בתל אביב, ועבדתי בתל אביב, וכל החיים שלי היו בתל אביב, וכשהוא אמר לי, טוב, אז תעברי לירושלים, בכזאת קלות ופשטות, אמרתי, טוב, אם מניטו אומר, זה קל, פשוט. ובאמת בתוך שבועיים, רחל ואני החלטנו שאנחנו רוצות למצוא דירה ביחד, גם היא באה מבחוץ, והחלטנו לחפש דירה ביחד, ומצאנו דירה של חברים שלה שגרו בצרפת, והיה להם דירה במרפוס, מול תיאטרון ירושלים, הרחוב הכי יפה בירושלים, האזור הכי יפה בירושלים, ובתוך שבועיים עברנו לירושלים. זאת אומרת, זה היה פשוט ניסי, אין לי מליאה אחרת לדבר.
יש לי שתי שאלות. אחד, מי האנשים שהציעו לך בהתחלה ללכת לשיעור שלו?
תלמידים שלו, תלמידים מהפרומוסיה הראשונים של מעיינות. אני הכרתי אותם מקודם.
איך הכרת אותם?
הקשרים אחרים לגמרי, זאת אומרת, מבחינה חברתית יותר, והם היו מהתלמידים הראשונים של המעיינות, והם אמרו לי, תשמעי, בואי תשמעי רב, תשמעי מישהו מיוחד כזה, שיש לו מה להגיד. את מחפשת האמת, אז בואי תשמעי אותה מהכיוון הזה.
הבנתי, ומה ציפית כשכאילו שומעת שזה רב? זאת אומרת, איפה היית אז ששומעת רב? מה עבר לך בראש?
כן, אני באה מבית צפונבוני ליברלי, מה שנקרא. זאת אומרת, אני תמיד נותנת את הדוגמה שאצלנו בחנוכה, אז בחדר אחד היה חנוכיה, ובחדר השני היה עץ חג המולד. כי היינו מאוד ליברליים, אז כמובן, למה לא? אז גם לא הבנתי שיש משהו לא בסדר בזה, זאת אומרת, זה היה לי לגמרי טבעי וזה. מצד אחד, מצד שני, כל מה שהיה קשור ליהדות אצלנו, זה היה מאוד טעון, כי אבא שלי הוא היה ניצול שואה, הוא וכל המשפחה שלו, זאת אומרת, האבא ושלושה אחים עברו משהו כמו 5 מחנות ריכוז, שרדו את כולם ועלו לארץ, וזה סיפור בפני עצמו, זה הסיפור של הספר השלישי שלי, בעזרת השם, אבל עם בורא עולם היה להם
יחסים טעונים.
מאוד טעונים, מאוד טעונים. אז גדלתי בבית מאוד טעון בעניין הזה. זאת אומרת, יהדות זה היה, לא במילה גסה, אבל משהו שלא פשוט. לא פשוט בכלל. אז לכן, כששמעתי רב, היה לי יותר קשה ללכת לשמוע רב בירושלים, מאשר ללכת למחנה יוגה בקנדה, למשל. זאת אומרת, היה לי הרבה יותר מסובך ומורכב הדבר. ולכן גם כשהתחלתי את התהליך של החזרה בתשובה בעקבות הפגישה שלי עם הניתו, להורים שלי היה מאוד מאוד קשה, הרבה יותר קשה, מאשר שוב, אם חיפשתי את זה בכל מיני מקומות אחרים, עוד הם יכולו איכשהו להקל את זה, אבל כשהם שמעו שאני מתקרבת ליהדות, לתורה וזה, אז היה מסע לא פשוט. בסין ובסמך.
אני רוצה רק לשאול, דיברת על זה שמניתו, אמר לך טוב, תבואי לירושלים.
זהו, אז זה. כן, תגמור את השאלה.
כן, אז איך הייתה התחושה לעבור ככה פתאום לירושלים, לחיים אחרים, למסגרות חברתיות אחרות, ובעיקר לעולם שונה?
לגמרי, זאת אומרת, זה היה מהפך בשבילי של 180 מעלות, זאת אומרת, אני שוב אומרת, הייתה לי דירה בירושלים, בתל אביב, ועבודה בתל אביב, והחברה שלי הייתה בתל אביב, חברה חילונית לחלוטין, ופתאום בתוך שבועיים לעבור לירושלים, למצוא דירה, לעבור לירושלים, בהמשך גם מצאתי עבודה בירושלים, וכמובן כל זה בתוך ההקשר של השיעורים שמניתו, אז עוד לא קלטתי, בהתחלה עוד לא קלטתי, אבל כשעברו כמה חודשים והתחלנו ללכת רחל ואני בבוקר, היינו עוברות ממרקוס שנמצא למעלה בגבעה, אם אתה מכיר קצת את השכונות האלה, למטה אל המושבה הגרמנית, אז היינו עושות כל בוקר את ההליכה הזאת. למעיינות, מעיינות הייתה במושבה הגרמנית, ובערב היינו חוזרות הביתה למרקוס, וההליכה הזאת, שמה אז עוד לא היו, הבנייה הייתה מאוד מצומצמת עדיין בתקופה ההיא, הכל היה טבע, וצדות ופרחים, והירידה היא מתיאטרון ירושלים, זאת אומרת מלמעלה למטה, למושבה הגרמנית, שגם כן הייתה אזור יפהפה, טוב, זה האזורים הכי יפים של ירושלים, זאת אומרת, לא יכולתי ליפול למקום יותר רוחני ומקסים, והיינו עושות תהליכה הזאת הלוך חזור כל יום, הרגשנו שתינו בגן עדן, פשוט בגן עדן, זה היה כאילו איזה לעצור את החיים, ללמוד כל היום דברים מדהימים, חדשים, מרתקים, מפעימים, שפתחו לי את הלב, את הנשמה, וגם מבחינה פיזית, שהאזור שבו הסתובבנו היה מדהים ביופיו. אז הרבה שנים אחרי זה דיברנו והתגעגענו, ודיברנו על הגן עדן העבוד שלנו, אז לא תמיד קלטנו את גודלו ויפעתו, אבל אחר כך באמת הבנו כמה, איזו זכות הייתה לנו, וכמה נפלאים היו השנים האלה, נפלאות היו השנים האלה שלמדנו שם. אז זה היה ההליכה היומית שלי, הלוך וחזור, מגן עדן לגן עדן.
וואו.
ממש.
טוב, כן. אז אולי מכאן אנחנו מגיעים לשאלה אחת המרכזיות. Okay. מה היה בדברים שלו, בדמות שלו, בכל החוויה הזאת, בתור תלמידה של מניטו, שגרם לך להגיד לעצמך, זהו, זה.
אני חושבת, כמו שאמרתי, זה היה שילוב של משהו מאוד לוגי ומסודר ומבנה והגיוני. זאת אומרת, משהו תיאר היה מאוד מאוד הגיוני. כן? אתה מדבר על התולדות, תורת התולדות, ואתה מדבר על תהליך שהאנושות עוברת במהלך ההיסטוריה. זה מאוד הגיוני, אתה רואה את זה כבן אדם, אתה גדל, אתה מתחיל כתינוק, ואחר כך גדל כילד, ואחר כך גדל כמתבגר, ואחר כך מגיע לבגרות, וחי את החיים העצמאיים, אז בעצם אין סיבה שכל האנושות כולה לא תעבור את אותו תהליך, כשאתה רואה את זה בעיניים, וחווה את זה בעצמך. אז היה לי מאוד, קודם כל מאוד לוגי, מה שהוא הציג. דבר ראשון. דבר שני, לגבי בורא וכל הדברים האלה, כבר זמן מה לפני כן אני הייתי בקטע שיש משהו מעבר למה שאנחנו רואים במציאות. זה בעצם מה שמשך אותי בכלל ללכת ללמוד ולנסות לברר. כי אמרתי, לא יכול להיות שזה כל מה שיש בחיים, מה שאני רואה מסביבי. וגם בעניין הזה, הפשטות שבה הוא תיאר את הקשר שלנו עם הבורא. הבורא אצל מניטו היה תמיד מאוד מאוד פרסונלי, מאוד אישי, כמו אבא טוב. וזה מאוד דיבר אליי. זאת אומרת, לא היה צריך יותר מדי, אני לא ביקשתי הוכחות מדעיות. זה ממש לא היה הקטע שלי. ברגש הוא דיבר אליי מאוד חזק. אבל זה היה מובנה יחד עם הטקסט, יחד עם התנך, יחד עם הוא אמר שהתורה בעצם זה תעודת הזהות שלנו. והוא הכיר לי את עצמי, מי אני, מאיפה באתי, מאיזה עם, מאיפה בא העם הזה, מי האבות של העם הזה, מי יסד אותו, מה התפקיד שלו, מה השליחות שלו. כל הדברים האלה שבעצם התוודעתי להם דרכו, היו לי מאוד, מאוד הגיוניים ומאוד התיישבו לי בשכל וברגש ובלב, ונתנו לי תמונה מדהימה של המציאות, שעד אז נראתה לי לגמרי מבולבלת וחסרת משמעות וחסרת תכלית וחסרת כל היגיון. אז אני חושבת שזה חלק גדול מאוד מהעניין, זאת הצורה שבה הוא לימד את הדברים, תמיד בהקשרם, זאת אומרת, תמיד בהקשרם אני מכוונת לתורה. זאת אומרת, זה היה בסיס, זה היה יסוד, זה היה תמיד הרפרנס, נקודת היחוס שאליה הוא תמיד תמיד חזר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה באמת הצורה שבה הוא לימד. זה הומור למשל. ההומור של הניטו, עד היום אני לא יכולה לשכוח את החיוך החם שלו, את הדרך שבה הוא לא לקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ולא אחרים יותר מדי ברצינות, ולמרות שהוא היה אדם מאוד מאוד רציני, כן? היה רב מאוד רציני.
איך זה מסתדר באמת?
אבל יחד עם זה הוא ידע לשים את הדברים בפרופורציה. זאת אומרת, לשים את האגו בצד, להגיד, אני בסך הכל לא כזה גדול. הוא היה אדם מאוד ענב. באמת, באמת, במציאות היה אדם מאוד מאוד ענב וצנוע. זאת אומרת, יכול להיות שלדעות שלו, אם היה לו איזו דעה מסוימת על משהו, הוא היה יכול להילחם עליה. אבל, ולהילחם חזק. אבל הוא עצמו, בפני עצמו, אף פעם לא היה בקטע של גינוני כבוד. למשל, הוא לא אהב שם, נעמדנו בתחילת שיעור כשהוא נכנס. מאוד לא אהב את זה. הוא לא רצה שיפנו אליו בתור הרב. הוא לא רצה... מניטו. כשדיברתי איתו, תמיד זה היה מניטו. למשל, הוא מאוד לא דרש, נגיד, תלמידים שלו, היו לו תלמידים מובהקים וזה, אם הוא היה צריך להגיע לאיזשהו מקום, והם הציעו לקחת אותו ברכב, כי לא היה לו רכב. היה לו קשה להסכים. הרבה פעמים הוא הסכים, בתיה הייתה מביאה אותו ממקום למקום הרבה פעמים. אבל זה היה לו קשה. זאת ראית, מאוד קשה לו העובדה הזאת שמישהו עושה משהו בשבילו. כאילו, בקטע של לכבד אותו, לתת לו. היה מאוד מאוד צנוע. וזה בא לידי ביטוי בצורה שבה הוא דיבר. בצורה שבה הוא לימד. בצורה שבה הוא התייחס לאחרים, ואחרים התייחסו אליו. היה הרבה כבוד, אבל זה לא בגלל שהוא דרש את זה. כמו שיש היום לצערנו הרבה מאוד רבנים, אנשים שדורשים כבוד, ואיך כתוב, שמי שרוצה כבוד אז הוא בורח ממנו, ומי שלא רוצה כבוד אז הוא...
קבל את זה. מה הכוונה בצניעות בדרך הלימוד? זאת אומרת, איך מעבירים שיעור שהרב הוא צנוע, איך זה קורה? מה...
אתה יכול לתאר אולי דוגמאות, או משהו שראית,
משהו ש...
זאת אומרת, כשהוא הביא הדברים, זה קשה מאוד באמת לבטא את זה, כי זה תכונה, זה תחושה, זה תחושה שאתה מקבל מבן אדם שעומד מולך, זה לא איזה משהו שהוא אומר, אני צנוע, כן? אבל מה שהדריך אותו, מה שכיוון אותו, מה ש... ניהל אותו במובן הזה, זה המסורת. זאת אומרת, כל דבר שהוא אמר, למרות שהוא לא הביא מקורות, מניטו לא היה איש של מקורות. זאת אומרת, אם רצינו מקורות, היינו צריכים ללכת לחפש אותם בעצמנו. אבל זה מצד אחד. מצד שני, אני ידעתי שכל מה שהוא אומר בעצם הוא איזושהי המשכיות של מסורת שהוא קיבל. מאביו, סבו, במשפחה, הרבנים שלו, זאת אומרת...
הוא בעצם ראה את עצמו כחלק ממשהו גדול אולי?
בדיוק, ממש ככה, כן, 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 וזה מאוד מדויק. הוא בהחלט ראה את עצמו כחלק ממשהו גדול, קודם כל הזרם, מה שנקרא דתי-לאומי בעם ישראל, שזה היה ריאל, המערל, הרמח"ל, אשלה הקדוש, ואחר כך כמובן הרב קוק, אז הוא בהחלט ראה את עצמו ממשיך דרכם, בתפיסה הזאת הדתית-לאומית, זה מצד אחד, אבל זה מצד שני, עכשיו היה משהו עוד יותר גדול, וזה בעצם היותו בן לעם הזה, ואת עם ישראל, את האהבה שלו לעם, הייתי אומרת הערצה אפילו לעם ישראל כישות. זה משהו שהוא העביר בכל דבר שהוא עשה, בכל דבר שהוא אמר, בלי אפילו, שוב, לא בלהגיד את זה, אלא פשוט קלטת את זה תוך כדי הלימוד, כמה הדבר הזה גדול. זאת אומרת, איזה תפקיד גדול, איזה עם גדול, איזה שליחות גדולה, איזו זכות גדולה להיות חלק מהעם הזה. וזה עבר אצלו, ובגלל שהוא חלק מהעם, אז מצד אחד הוא אחד מהגדולים, ומצד שני, הוא רק מעביר נוסף. בין כל המעבירים, המעברים.
וואו, סיכמת את זה ממש, ממש טוב לדעת. אני גם ראיתי, גם שמעתי דברים דומים. רגע, אני רוצה שנייה להתגר אותך. זאת אומרת, את היום כבר מכירה את עולם הרבנים, את הציבור הדתי, הדתי-לאומי, גם שאר הציבורים הדתיים, מן הסתם. יש הרבה רבנים שהם לוגיים, שהם מגיוניים, שהם מציגים דברים בצורה מסודרת, וגם חושבים שהם חלק ממשהו, חלק משרשרת של מסורת. מה בכל זאת מייחד אותו, מבינה? יש עוד משהו שאת יכולה להצביע עליו, שהיה שם משהו שהוא ייחודי, ש...
תראה, זה מכלול של דברים, זאת אומרת, כל דבר שאני אגיד הוא רק חלק ממשהו הרבה יותר גדול. היכולת של מנטו לחבר את המקרו, זאת אומרת, ראיית על, מדהימה, פשוט מדהימה בעיניי, זאת אומרת, הצורה שבה הוא תפס את ההיסטוריה וראה אותה וניתח אותה והצליח להפיין אותה למרכיביה מצד אחד, ומצד שני, כשאתה למדת אצלו בשיעור, הרגשת שהוא מדבר רק אליך. זאת אומרת, היכולת שלו, לפחות מה שאני הרגשתי, כן, שוב, אני מדברת כמובן, יכול להיות שתלמידים אחרים ירגישו דברים אחרים, אני לא מדברת בשם אף אחד אחר. אבל התחושה שלי הייתה, שכשהוא דיבר אליי, הוא דיבר אליי. זאת אומרת...
למרות שהיו שם עוד הרבה תלמידים בשיעור.
למרות שהיו שם הרבה מאוד תלמידים בשיעור, והם התחלפו, וכן, כל פרומוציון זה היה עוד שנה לתלמידים חדשים, ויחד עם זה, היכולת הזאת שלו להסתכל לך בעיניים כתלמיד, לחייך אליך, להגיד לך את הדברים הכי גדולים, ולפעמים הכי קשים, בצורה כל כך אישית ומדויקת לך, מתאימה לך, נכונה לך, שזה יתקבל, זאת אומרת, זה ישב, זה נכנס, זה אופנם. היכולת הזאת, אני חושבת, זה באמת אחד ה... אני למדתי אצל הרבה רבנים, אצל רבנים גדולים, אני למדתי אצל הרב עדין שטיינזלץ, ואצל הרב גינסבורג, יצחק גינסבורג, ועוד הרבה רבנים גדולים, זאת אומרת, עברתי, אבל מניתו היה בשבילי משהו אחר, באמת, שוב, החיבור הזה של ההיגיון והשכל והלב והנשמה. ואני חושבת באמת חיבור שהיה אצלו מאוד מאוד מיוחד, ובשבילי זה עבד, עבד מאוד. אני יודעת שיש כאלה שלא הרגישו כמוני, כן? שיהיה ברור, לא כל אחד שלמד אצלו או עבר לידו הרגיש אותו דבר. אבל בשבילי זה היה באמת, בשביל שלושתנו. של בתיה רחל ואני, אני חושבת ששלושתנו הרגשנו ככה מאוד חזק.
זאת אומרת, רב שפורט על כל המיתרים של האישיות של האדם, משהו כזה.
כן, לגמרי. ואני חושבת שעוד דבר אחד שמאוד דיבר אלינו, שוב, בגלל הרקע שלנו, שהיה גם קוסמופוליטי, זאת אומרת, גם בינלאומי מצד אחד, שלושתנו היינו... הרבה שנים בחוץ לארץ ולמדנו ועברנו, אהבנו מאוד את התרבות הכלל, כאילו הצרפתית, האנגלית, כן, הכלל עולמית. ומצד שני, החיבור הזה שהוא עשה לתורה, זאת אומרת, היכולת להשתמש, וזה אני חושב באמת היה לתקופתו, לזמנו, שוב, משהו שהיה מאוד ייחודי למניטו. היכולת להשתמש בשפה פילוסופית כדי להגיד את הרעיונות העבריים ביותר שאפשר להגיד. וגם כן, זה כישרון מאוד מיוחד.
וואו.
אז שהיה לו.
תתארי לי רגע שיחה שהיה לכם, לך, לבתיה ולרחל הדף, אחרי שיצאתם מהשיעור על השיעור עצמו. על מה דיברתם?
בדרך כלל דיברנו על הרעיונות עצמם. זאת אומרת, שהיה שם איזה רעיון שדיבר לשלושתנו, או זיעזע את עולמנו, או פתח לנו איזה מחשבה חדשה, כי תראה, גם שלושתנו באנו, לא רק מרקע, כמו שאמרתי, תרבותי מאוד נרחב, אבל שלושנו גם היינו מאוד רוחניות, זאת אומרת, חיפשנו את זה בכל מיני כתות ודתות אחרות עוד לפני שהגענו ליהדות, ועשינו הרבה השוואות, זאת אומרת, כשהוא היה אומר משהו שנכון לגבי התורה או היהדות, אז היינו הרבה פעמים בודקות מה זה או איך זה בהשוואה למשהו אחר שלמדנו. אז זה למשל היה אחד הנושאים של השיחות שלנו. אוקיי, אבל שמענו את זה כבר במקומות אחרים, אז למה פה זה כל כך חזק? מה עושה את זה יותר אמיתי מאשר מה ששמענו שם? והמסקנה תמיד הייתה אחת, שבסופו של דבר, העובדה שהתורה ניתנה לעם ישראל על ידי בורא עולם, ישירות, מלמעלה למטה. ושעם שלם שמע את זה, זאת אומרת, העם הזה שאליו כוונה הנבואה, הדיבור האלוקי הזה, זה משהו ייחודי, אין את זה לאף אחד אחר, בכתות אחרות, דתות אחרות, היה יכול להיות אדם אחד שהיה לו איזה חזון או חיזיון או משהו, וזה יכול להיות שהיה חיזיון אמיתי, אבל זה היה לאדם אחד, ואחרים היו צריכים להאמין לו, או לקבל את זה. זה לא המצב של עם ישראל, ולקח לנו זמן להפנים את זה, כי בליברליות המאוד גדולה שממנה הגענו, הרצון הזה, וזה נכון עד היום, אבל הרצון הזה להשוות את עם ישראל לכל אחד אחר, כאילו בסדר, אז מה? אז למה זה אחרת? למה זה לא אותו דבר? הרצון הזה היה קיים והיה מאוד חזק, והיה על הרקע הזה הרבה פעמים היה לנו ויכוחים עם המיתו. אז למה זה אחרת? למה זה יותר טוב? אבל וזה לקח לנו זמן עד שהפנמנו את העובדה הזאת, שבכל זאת עם ישראל זה משהו אחר. אבל זה אחד המסרים החזקים שקיבלנו ממנו, שבכל זאת עם ישראל זה משהו אחר. אז זה היה למשל אחד הנושאים שמאוד מאוד העסיק אותנו. מאוד העסיק אותנו. בחלק הפוליטי, בוא נגיד, הפוליטי הממשי, או את המציאותי של המציאות הפוליטית של התקופה, של אותם שנים או שנים אחר כך, זה היה ברקע, זה תמיד היה ברקע, אבל זה לא הנושא שעליו באמת השקענו הרבה שעות של דיבורים ומעמד. הנושאים היו הרבה יותר גדולים. זה באמת שוב, אחד הדברים המיוחדים שלו, שהיה יכול להביא את הנושאים הכי גדולים ולהפוך אותם להכי אישיים, ואת הנושאים הכי אישיים להפוך אותם לראיית חובקת עולם.
אוקיי, אני רגע רוצה לקפוץ למשהו קצת אחר, אולי, על להעביר את מניטו לקטע. אחרי זה נחזור להמשך החוויות. את בתור תלמידה, אז קיבלת את הדברים ממניטו, שמעת אותם ממנו ישירות, אפשר לומר שהם מוטמעים בך, חלק מהם, ועכשיו יש אתגר שצריך להעביר אותו לכתב. מי שלא יודע, גבריאלה כתבה כמה וכמה ספרים, דיברנו עליהם כבר בהתחלה. מהם האתגרים בלהעביר את מניטו אל הכתב? איך מתגברים עליהם?
רגע, לפני האתגרים אני רוצה לתאר לך, אני רוצה לתאר את התהליך שעברתי עם זה, כי זה לא, שוב, זה לא בא יש מאין, או כן בא יש מאין. למעשה קרו שני דברים. קודם כל, השיעורים היו בצרפתית. אני למדתי במעיינות, השיעורים היו בצרפתית. אני דוברת צרפתית מהבית, וכשהייתי באה, היו מקליטים את השיעורים. כשהייתי חוזרת הביתה, מה שהייתי עושה, זה הייתי שמה את הקלטת ומקשיבה לה לפחות פעם, פעמיים, שלוש על כל שיעור ששמעתי. ותוך כדי זה הייתי מתרגמת סימולטנית. זאת אומרת, רציתי מאוד שזה יהיה לי בעברית. יהיה לי נגיש בעברית חוץ ממה ששומע בצרפתית. Okay? אז הייתי יושבת שעות לתמלל את זה. אתה מכיר את העניין הזה של לתמלל כמה שעות זה לוקח. בהתחלה כתבתי את זה בכתב יד, ופשוט שמתי את הדפים האלה במגירה, והם היו שם הרבה הרבה זמן, וככה כל שיעור ששמעתי הייתי מתיישבת ומתמללת אותו, ואם היו שיעורים חשובים במיוחד, אז הייתי שומעת אותם שוב ושוב ושוב ושוב, וזה היה במגירה כמה שנים, ואז ביום הולדת 70 שלו, עשו לו ערב גדול בתיאטרון ירושלים, תלמידים שלו, והחליטו להוציא, ורצו מאוד להוציא משהו בעברית. עכשיו, לא היה שום דבר בעברית, אגב. כלום. שום צורה שהיא, לא היה כתוב, זאת אומרת, מפורסם, שום דבר בעברית. אז הם שמעו שאני תרגמתי קטעים שלו, ושאלו אותי אם אני, אם הם מוכנים, אם אני, הם יכולים להוציא את זה בצורת חוברת לערב הזה. אמרתי, כן, בשמחה. אז הם לקחו פרק אחד שהיה שם על קין והבל, והוציאו את זה בצורת חוברת. מצד אחד, הם לא עשו עריכה כמו שצריך, אז אני, עד עצם היום הזה, מאוד מאוד נגד שמישהו יקרא את זה, אבל עצם זה שזה יצא בעברי, כי עד אז מניטו היה מאוד מאוד, הוא איש שתורה שבעל פה, והוא לא היה בקטע שיכתבו את הדברים שלו. אז בצרפתית עוד איכשהו, זאת אומרת, כשתמללו את הקלטות והוציאו בצרפתית, אז עוד איכשהו הוא עבר על זה והסכים, אבל בעברית בשום פנים ואופן. אז היה פעם, למה הוא לא רצה מה?
למה הוא לא רצה להעביר את הדברים שלו בכתב? אני רגע רוצה
לפתוח טובות. טוב, זה קשור לשאלה ששאלת. מניטו היה איש של תורה שבעל פה. את מניטו היה צריך לראות. התנועות שלו, החיוך שלו, העיניים שלו, המבט. זאת אומרת, כל זה היה חלק מהלימוד. כשאתה למדת אצלו וראית אותו, והרגשת אותו, חשת אותו, זה היה חלק מהלימוד שקיבלת. לעומת זאת, כשאתה בא לכתוב את הדברים, כל הדבר הזה, החלק הזה הולך לאיבוד. ואז אתה, זה הפסד עצום. זאת אומרת, יש אנשים שהם מאוד טובים בלכתוב. מניטו כשהוא כתב, הוא כתב טוב, אבל הוא כתב לכותבים. זאת אומרת, הצורה שבה הוא כותב שונה מאוד מהצורה שבה הוא מדבר. אז כשניסו להעביר את מה שהוא אמר לדף, תמיד היה חסר משהו, כי באמת הייתה חסרה משווה, החום הזה שעבר דרך הדיבור. אז זה מאוד הפריע לו. זאת אומרת, הוא הרגיש שמשהו ממש בסיסי חסר להבנה של הקורא, אם אין לו את המגע האישי הישיר והאישי הזה. וזה היה נכון. זה היה באמת נכון. זאת אומרת, אי אפשר היה להעביר את מניטו לכתב. בשום צורה של. אז הוא הרבה שנים מתנגד שיכתבו במיוחד בלשון הקודש, זאת אומרת במיוחד בעברית, הוא מאוד מאוד לא רצה שיכתבו את הדברים, שיעלו אותם על הכתב. והדבר הזה באותו אירוע של היום הולדת שלו, שבכל זאת הוא הסכים, הוא אישר שיוציאו משהו כתוב בעברית, זה היה בעצם פריצת דרך. זה היה איזה משהו, איזשהו שלב חדש שקרה, שאני כמובן מאוד סבכתי עליו, ובעצם אפשר אחר כך את כתיבת הספר הראשון של סוד העברי. שזה היה השלב הבא שעשיתי, וזה שלקחתי את כל השיעורים האלה ששמעתי ותמללתי ותרגמתי ועשיתי אותם יחד עם ישראל פיסקו, חתן שומניטו, בצורה של ספר. בסדרה הזאת של סוד העברי יצאו שלושה ספרים, סוד העברי א', ב' והשלישי שזקרה שושבת יורשי הסודות של על אברהם. מניטו לצערי זכה לראות רק את ההתחלה של הכתיבה של הספר הראשון. זאת אומרת, התחלנו לכתוב את זה כשהוא עוד היה בחיים, אבל זה היה ממש כבר לקראת הסוף. זאת אומרת שהוא ראה את זה, הוא ראה חלק קטן מאוד מזה, אבל הוא אישר את זה. בתחילת סוד העברי א', יש מכתב שהוא כותב לנו, שהוא מאשר שאנחנו נעלה את הדברים שלו על הכתב. וצריך להבין, זה היה באמת מהפך גדול מאוד מבחינתו. זאת אומרת, זה היה שינוי תפיסה, שינוי מצב. זה אחר כך באמת פתח את הדרך לכל הספרים בעברית שבאו אחריו. אז בשבילי זה היה באמת רגע מאוד מכונן, אפשר להגיד ככה, לגבי הספרים האלה. אבל בכל אופן היה מאוד קשה להביא את הדברים שלו מהכתב מהדיבור לכתב. אני יודעת שישראל ואני ישבנו שעות, לא רק על העריכה של הדברים הכתובים, אלא באמת לחשוב איך אפשר להעביר. לא רצינו, מניתו היה הרבה פעמים פותח סוגריים בתוך כדי שיחה, תוך כדי שיעור, ואחר כך הוא היה פותח סוגריים לסוגריים, וסוגריים לסוגריים של הסוגריים, והרבה פעמים עד שהוא היה חוזר לנושא של השיעור, אם בכלל, זה היה יכול לקחת כמה רגעים או הרבה רגעים ארוכים. אז אנחנו התלבטנו מבחינת עריכת הספר, איך עושים? זאת אומרת, האם שמים את הערות השוליים האלה, האם מכניסים את הסוגריים האלה? כי מצד אחד היה לנו חשוב שזה ייכנס, כי כל מה שהוא אמר היה חשוב בינינו, ומצד שני זה לא היה קשור לנושא עצמו, אז זה היה מאוד מסית את תשומת הלב של הקורא. אז היו לנו הרבה כאלה החלטות עריכה, תוך כדי, בדרך, של מה להשאיר ומה להוריד, וחלק שמנו כהערות שוליים בסוף. זאת אומרת, השארנו אותם, אבל שמנו אותם כהערות שוליים, לא בגוף הטקסט. המון דברים כאלה. באמת, להעביר את מניטו לכתב, זה להוריד המון המון ממה שהוא. אבל לא הייתה ברירה, כי רצינו שזה יעבור הלאה, והבנו שבסופו של דבר, מניטו תמיד היה אומר שהעובדה שיש כל כך הרבה ספרים היום, זה סימן גרוע. זאת אומרת, זה סימן שה...
ירידה של הדורות.
בדיוק. בדיוק. שבעצם זה מראה שהזיכרון נפגם, הזיכרון האוראלי, זה שהוא עבר בעל פה, מאב לבן או מרב לתלמיד נפגם, וברגע מסוים צריך להעלות את זה על הכתב, כי אחרת זה ייעלם לגמרי. וזה מה שהיה, הרגשנו שקרה עם הניתור. זאת אומרת, הרגשנו ברגע מסוים, שאם אנחנו לא נעלה את זה על הכתב, אז חס חלילה, אומנם היו קלטות, אבל אנחנו לא חשבנו שיקרה עם הקלטות מה שקרה, כן? שם שבסוף הכל ילך ליבוד, ואמרנו עדיף שיהיה חצי מניטו כתוב, מאשר לא מניטו בכלל, שיישאר בעל פה. אז זה בעצם מה שהבריך אותנו. אבל ברור לגמרי, מעבר לכל ספק, שברגע שמנסים לכתוב את מניטו, אז העיקר הולך ליבוד. העיקר זה הנשמה שלו מתחילתי, זה הדבר שעבר בשיעורים הפרונטליים ולא עובר בכתב.
איך את בתור סופרת, כותבת, עוצרת, נצליחה לעבור את המשוכה הזאת ולהצליח כן להעביר את מניטו לכתב? מה הפתרונות שהצלחתי למצוא בנושא
הזה? אז קודם כל תראה, קודם כל, כמו שאמרת, הפנמתי הרבה מהדברים שלו, זאת אומרת, הרבה מהדברים שהוא דיבר עליהם, הפכו לפנימיים אצלי, מה שאני... אתה יודע, בחסידות יש מוסתף שנקרא מקיף ופנימי. אז הרבה דברים שהיו מקיף מבחינת שהוא אמר לי אותם מהצד שלו, הפכו לפנימיים אצלי. אז כשכתבתי, אז הוא כבר היה בתוך, זאת אומרת, החלק שלו בתוכי, איכשהו ניסיתי להעביר אותו. אבל שוב, אני עדיין בטוחה ומודעת לגמרי שאי אפשר, אין מצב שמישהו יכול להעביר את מניטו באמת. אבל כמה שיכולתי, זאת אומרת, אני השתדלתי מאוד להישאר נאמנה לרוח שלו, משהו רוח התורה, לא רק לדברים המילוליים, לפעמים את הדברים המילוליים קצת שיניתי, אבל להישאר נאמנה, הכי נאמנה שיכולתי לרוח הדברים, כפי שאני קלטתי והסתמתי והבנתי אותם. אז זה היה הדרך שבה אני ניסיתי כזה להתמודד עם זה, עם החוסר הזה.
ובתור אחת שגם יודעת צרפתית וגם עברית, ראית את מניסו גם עבר שיעורים בעברית וגם בצרפתית. מה לפי דעתך ההבדל בכלים?
ההבדל?
כן, ההבדל, יש עבר שיעורים בעברית ובצרפתית. אני אגיד לך רגע בסבורים, ברקע, זה תלמידים שלא אומרים, אני נגיד לא יודע צרפתית, אני שומע את רגע בצרפתית, אומרים שמניסו בעברית, זה נחמד, אבל זה לא מניסו בצרפתית,
כן? כן, נכון. יש בזה משהו. מניטו בצרפתית היה משורר. זאת אומרת, צרפתית בשבילו הייתה שפת שירה. וכשהוא דיבר בצרפתית, הוא דיבר שירתית. איך להגיד את זה יותר. לעומת זה בעברית, זה שפת התורה. זאת אומרת, זה... זה לא זרם באותה תורה. אני חושבת שחלק מזה, אבל שוב, זה כבר אינטרפרטציה שלי, חלק מזה נבע מחרדת הקודש שהוא חש ללשון העברית, ללשון הקודש. זאת אומרת, היה לו יותר קשה לבטא מושגים יומיומיים ובנליים בלשון הקודש. משהו בצרפתית. בצרפתית לא הייתה לו שום בעיה לבטא כל דבר שהוא, שעלה לו בראש, ולהגיד אותו. אני חושבת שזה לא היה אותו דבר בעברית.
אבל אני לא יודעת צרפתית, אבל בעברית...
אני לא שמעת אותך כל כך טוב.
רגע, שנייה. רגע, את שומעת אותי עכשיו?
עכשיו, כן.
מצוין. אני אומר, הוא דיבר... איך אני אגיד את זה? אני לא יודע צרפתית, וכמובן לא שמעתי אותו בצרפתית, אבל בעברית אני שומע אותו, ואני עובר חוויות מאוד דומות למה שתיארת. זאת אומרת, לפי דעתי, מניטו הוא מטאור, גם בעברית. הוא מעביר אותך מהפך מחשבתי וזהותי, גם דרך הקלטות בעברית. ואני שואל את עצמי, אם יש יתרונות, או דברים ייחודיים שהוא העביר בשפה העברית. היה איזו הקלטה שהוא הסביר שהוא התייחס אל השפות בתור כלים. הוא הסביר שלפי ההלכה לפעמים כלים שבירתם טהרתם, צריך לשבור כלי בשביל לטהר אותו, והשפה הצרפתית היא כלי זר, כלי ש... האם את רואה יתרונות גם בעברית, ואם כן, או דברים ייחודיים שהיו בה, שהוא העביר הקלטות בעברית, ואם כן מה?
הייחודיות שלו בעברית לדעתי הייתה, באה לידי ביטוי בעיקר במה שהוא כתב בעברית. הוא לא כתב הרבה, בעברית, הרוב הדברים, כמו שאמרתי, הוא היה איש של תורה שבעל פה. אבל כן כתב מספר מאמרים בעברית. וכשאתה קורא מאמר שהוא כתב בעברית, אתה נדהם, זאת אומרת, עושר השפה שלו הכתובה, היא לאין ארוך יותר גבוהה ועשירה מהשפה שהמדוברת שלו. זה תופעה בפני עצמה, שפורך אולי יום אחד מישהו יחקור את זה.
ולכן אמרת שלפי דעתך הקושי שלו בלבטא את הדברים בעברית נובע מחרדת קודש כלפי השפה.
לדעתי, שוב, אמרתי, זה פרשנות שלי, אבל כשהוא דיבר, הוא ידע שאנשים יכולים לפרשן את זה איך שהם רוצים. זאת אומרת, הוא יכול להגיד משהו ואתה שומע משהו אחר לגמרי, ואין לו שום דרך באמת לשלוט בזה או לתעל את זה. כשהוא כתב, הוא כתב את עצמו. זאת אומרת, הוא לא, לדעתי, לא, בכלל לא התייחס לקהל שאליו הוא מדבר. זאת אומרת, שאליו זה ממוען, ופשוט כתב את עצמו. וכשהוא כתב את עצמו בלשון הקודש, הוא כתב ברמה... פשוט באמת מדהימה מדהימה. לעומת זאת, כשהוא דיבר את לשון הקודש והוא דיבר לאנשים, אז הוא כל הזמן היה מודע לזה. וזה תקע אותו. במובן מסוים זה וגרם לו כל הזמן להיות מודע לעניין הזה, ולכן בצרפתית הוא זרם הרבה יותר. בהחלט יש הבדל בין הדיבור שלו בשתי השפות.
אני עדיין, לפי מה שאת מתארת, זאת אומרת, אם ניצב בפני עכשיו, בתור עכשיו, במאה ה-21, אני רוצה ללמוד את מניטו, אז עדיין עדיף לשמוע אותו, מאשר לקרוא.
כן. קודם כל, עדיף שניהם. שוב, כל אחד מבטא איזה חלק אחר שלו. אבל לשמוע אותו, זה בכל זאת, זה מעביר אותו, כן? זה מעביר את ה... שוב, חבל שלא, אי אפשר היה להקליט אז בווידאו. אולי זה היה פתרון הכי טוב. אבל כן, אני הייתי אומרת שכל מה שרק אפשר לשמוע, זאת אומרת, לשמוע את המקור, אם זה לשמוע את הקלטות, אם זה לקרוא את מה שהוא כתב בעצמו, שזה משהו אחר לגמרי, אבל זה נותן עוד נדבך. זה בהחלט, כל דבר מוסיף, כל דבר מוסיף.
ידעתי, אוקיי.